שלום, ספר דרך חיים למערה מפרג, עמוד קע"ה, בפרק רביעי, משנה ו', רבי יוסי אומר: כל המכבד את התורה גופו מכובד אל הבריות. מה זה גופו? עצמו. המילה גופו אצל חז"ל פירושה עצמו. הוא מכבד את התורה, הוא גופו, כלומר הוא בעצמו מכובד על הבריות. וכל המחלל את התורה גופו מחולל על הבריות. כן, לא גופו הכוונה גוף שכולל את הנפש, אלא הכוונה עצמו, הוא בעצמו מחולל על הבריות. תראו ברש"י, יש פה איזו הדרכה מעניינת מה זה המחבד את התורה, שאינו מניחה אלא במקום קודש ולא על ספסל שיושבים בו בני אדם, וגם לא תורה על גבי תורה. כן, ויש אומרים המחבד את תורה שאינו מלמדה בתלמיד שאינו הגון, שנאמר יפוצו מעיינותיך חוצה להגון, ואין לזרים מתח לשאינו הגון. טוב, אלה הן השלכות מעשיות של הכבוד, אבל הכבוד זה ראשית כל תחושה פנימית. מכבד את התורה, יש לו יחס של כבוד אל התורה.
אז זה מחלל שהפוך מקודש?
מבזה אותה, כן, לא שם אותה למשל, אחד הביטים שיכול להיות זה שהוא יושב הסלסל ששם יש ספר תורה, למשל
ספר תורה, ספר תורה או
ספר תורה, ספר תורה.
יש עניין שיש הסתייגות מהכנסת ספר תורה הביתה?
להכניס ספר תורה בתוך בית?
כן.
אז זה בעיה. אדם שיש לו ספר תורה בתוך ביתו צריך לשים אותו בחדר נפרד מהחדר שבו הוא ישן, ובתוך ארון,
ארון מיוחד,
בתוך ארון, לא בחדר שבו ישנים.
ויש עניין לעשות את זה או להפך להימנע מזה?
לא, אין בעיה, רק אסור לאדם לעשות תשמיש של חול או של ביזיון לפני ספר תורה.
ארון לא נחשב גם קדוש, כי זה לא חשוב, כלי בתוך כלי בתוך כלי, וגם כלי שמיועד לספר תורה זה לא
אז בסדר, אז גם את הארון, צריך לשים פרוכת על הארון. בסדר?
רק
מפנים? מפנים, מספיק, כן.
איך אני יכול לדעת אם
התלמיד
הגון
לו? בודקים את המידות שלו. מי שיש לו מידות טובות, ראוי. מי שאין לו מידות טובות, אינו ראוי.
מה זה מידות טובות?
ענווה, שמחה, יראת חטא, אהבה, נדיבות, הסתפקות במועט. מה? לפני שאתה מקבל את התלמיד אתה בודק. מה? אתה מניח שהמקום שבו אתה מלמד בדק. בסדר? כתוב תלמיד שאינו הגון אין מכניסים אותו לבית המדרש. אז מה יהיה איתו? ילמדו אותו מחוץ לבית המדרש. למה קמה זה צעקה גדולה? לא נכון. לא, שם זה מי שאין תוכו כברו. זה הוא קצת הגזים שם בדבר הזה. הכוונה שהוא דרש מן האדם מדרגה מקסימלית של מוסריות. אז מי כל מי שלא הגיע לתוכו כברו לא קיבל אותו.
למה? אם מישהו רע, הוא לא מתבייש בזה, הוא מראה כלפי
חוץ
כמה רע הוא,
בתוכו
כברו, מה זה היה?
הוא
יכול להיות לא הגון בתוכו כברו.
זה גם נכון, אבל לא התכוון לזה. הוא התכוון לזה גם טוב וגם תוכו כברו. למה? נעלית אותו מחוץ לבית מדרש? כדי שהוא יבין שאין לו לגיטימציה. אם אני מכניס אותו לתוך בית המדרש עם מידות רעות, אז הוא חושב שהוא לא צריך לתקן את עצמו. אז אני מנציח את המצב הזה ואני מזיק לו, כי לא זכה נעשית לו סם המוות. אבל אם אני מלמד אותו מחוץ לבית מדרש, אז הוא מבין שיש בעיה, אז הוא ידאג לתקן את עצמו. כן, אבל בלימוד כפי שמקובל מחוץ לבית מדרש.
ולכן
מעשה
לא יכול
לשאת
מחוץ
לבית
המדרש ולשמוע את הלימוד
לך למשל. כן, מעשה בתלמיד שהגיע למכון ניר מישיבה קדושה, בחור בן 17. הבחור הזה בא מן הישיבה הקדושה, אמר נמאס לי מהישיבה הקדושה, אני רוצה ישיבה כמו שלכם. בסדר, אמרתי לו, אנטי ציונית, כן, זה קדוש. ככל שאתה יותר נגד הציונות אתה יותר קדוש. בקיצור, הגיע אליי, אמר, אני רוצה ללמוד במכון מאיר. אמרתי לו, יישר כוח, כל הכבוד. מה תעשה עם הצבא? אמר, צבא? לא, 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 לא רוצה. אמרתי לו, למה זה, למה אתה לא רוצה? הוא אומר, כי זה לא מעניין אותי. אמרתי לו, ומה עם זה שעם ישראל הוא העם שלך? הוא אומר, זה לא אכפת לי. אז אמרתי לו שהוא לא יכול ללמוד בישיבה. מדוע? אם אדם בא ואומר, אני בהשקפת עולם כזאת, שלדעתי בחור ישיבה לא צריך לשרת בצבא, כי זה יותר טוב לעם ישראל, כי על ידי לימודו הוא יגן וכו', אז אני יכול לחלוק על זה, אני יכול להסכים עם זה. אבל לפחות יש פה מוטיבציה של אכפתיות. אז אין פה שחיתות מוסרית. אבל אם אחד אומר, אני בכלל לא אכפת לי, יש פה בעיה במידות. אדם שיש לו בעיה במידות, אסור ללמד אותו תורה. סיפרתי את זה לזה רב חרדי אחד, אמר לי, אתה משוגע. וכי, לא הבנת, שאם היית מכניס אותו לבית המדרש, אז היית מתקן אותו. אמרתי לו, שאינני יכול לחלוק על גמרא מפורשת, שתלמיד שאינו הגון, אין מכניסים אותו לבית המדרש. טוב, אבל כמובן הנחתי את דעתו של הרב הזה, כי אמרתי לו שמן הסתם הוא יתקבל בישיבה אחרת, אין מה לדעת. אבל לפי זה באמת, בכל ישיבה צריכה להיות מכינה, מכינה של דרך ארץ קדמה לתורה, שבה רואים את ההכשרה של האדם מהבחינה הזאת, ואז אפשר להכניס אותו לבית המדרש. היום הדבר הזה נעשה בצורה קצת פרטיזנית, קוראים לזה ראיון קבלה. אז באופן רשמי בודקים את הידיעות של האדם בלימוד גמרא וכדומה, אבל מצד האמת המקבל צריך גם לבחון את האישיות של הבן אדם. בלי זה הוא לא יכול לקבל.
בודקים,
אל תדע. יש משיקה תביעות עין, תביעות עין שאתה מתחם. מה? כן, אני אמרתי, זה היה צריך להיות הכשרה, זה צריך להיות כמה זמן. אבל זה בוחר, אתה רואה אם הוא ראוי או לא. בודקים גם את העירת שמיים של הבן אדם.
אז מה זה בין שמיים ואילן? כשהוא זכר אותו
בעמת
הבניין,
הוא קנס
אותו?
אילן, הבחין, ככה התוספות אומרים. התוספות אומרים שאילן הבחין שהוא עתיד להיות נשמע.
הוא ראה את הפוטנציאל.
זאת אומרת, זו הבחנה פסיכולוגית. כלומר, מה שהתוספות אומרים צריך להיות פסיכולוג. אם אתה רואה שהסגנון הבוטה של המועמד הוא סגנון חיצוני בלבד לאישיות שלו, אפשר לקבל. ואם לא, אי אפשר לקבל.
ומה
אתה יודע
שהוא
עלה על המובן? לא היה לו כסף. מה אתה רוצה?
כלומר, האם התלמיד הוא הגון, שאלה היא לא רק בתלמיד, אלא גם ברב המראיין או המקבל.
לא יודע. לכן לא כל אחד ראוי לראיין אנשים להתקבל לישיבה. צריך לבחון, זה פה נחוש דק. מה מסתתר באמת מאחורי הדבר הזה. כל המחבל את התורה, ואבא נקרא את דברי המהר"ל בפראג. המאמר הזה מבואר הטעם, למה נשמח למאמר שלפני זה? כי במאמר שלפניו, שלא יעשם עטרה להתגדל בהם. כי בוודאי, דבר זה ביזיון התורה. ולכן קבע אחריו, כל המחבל את התורה, גופו מכובד על הבריות, וכל המחבל את התורה, גופו מכובד על הבריות. וביאור עניין זה, דע, כי התורה היא עצם הכבוד, כדכתיב אורך ימים בימינה ובשמאלה עושר וכבוד, ועוד כתיב כבוד חכמים ינחלו. ובמדרש כבוד חכמים ינחלו, אלו תלמידי חכמים. אמר רבי שמעון בן פזי, מראש ספר דברי הימים אדם שתנוש עד ויעבץ, ואין אתה מוצא שם כבוד, וכשבא ליעבץ כתיב ויעבץ נכבד מאחיו, לפי שעסק בתורה הווה כבוד חכמים ינחלו. עד כאן.
מה זה יעבץ?
יעבץ מסופר בספר דברי הימים שהיה אדם אחד בתקופת השופטים ששמו היה יעבץ, והוא היה מן השופטים, כן? היה תיקן תקנות חשובות בעם ישראל, כן? למשל לפי הגמרא בירושלמי, דעת רבי יונה, ששיעורים מחיצין וחציצין מקורו בבית דינו של יעבץ. כן? מה?
אני אשמור בך וימין
מקרבת כאן. למה? קודם אומרים, אל תעשה מטרה להתקדם בה, ומיד סמוך אליו,
איך תרוויח כבוד?
יפה, זה כמו אותו אדם שהלך לרבא, אומר לו, רבא, יש לי בעיה, אני כל הזמן בורח מן הכבוד, אז איך זה שהכבוד לא רודף אחריי? כי הרי אמרו כל הבורח מן הכבוד, הכבוד רודף אחריי. אמר לו, ואתה כל הזמן מפנה את הראש כדי לראות אם הוא מגיע או לא. זה בעיה.
אני
כיסור,
כן? מהפסוק הזה
לא
צריך ללכת שם בלימוד,
הרי
לומדים בפרק שישי
שכבוד חכמים
ימחלו
תלוי
ימחלו טוב, ואז טוב, אין טוב, אלא תורה שנאמר כי לפחתו נתתי לך. נכון. גם זה. בסדר, אבל זה תנחומה. מה שמביא כאן זה מתנחומה, לא מיד. אז בתנחומה כתוב שהתורה היא הכבוד. אז איזה מין כבוד זה? לא הרי הכבוד ההוא כהרי הכבוד ההוא. אל תעשה עטרה להתכבד בה, אבל אתה צריך לשאוף אל הכבוד ההוא. זה הרמב״ם בהקדמת פרק חלק מסביר שטובת העולם הבא אי אפשר לאדם להשיג אותה. אי אפשר להבין מה זה, מה זה טובת העולם הבא. מדוע אי אפשר? מפני שהעולם הבא איננו גשמי, ואין אנחנו משיגים אלא דברים שבגוף, ולכן אי אפשר לאדם להבין מהי הטובה של חיי העולם הבא. זה דברי הרמב״ם. אחר כך הרמב״ם מוסיף שלמרות שאי אפשר להבין מה זה חיי העולם הבא, אבל קצת מזה אפשר להבין. איך? על ידי ההתבוננות במידת הכבוד. זה שבני אדם מוכנים להפסיד הרבה תועלת גשמית או לפעמים רוחנית, כל זה בשביל הכבוד. זאת אומרת, אם אדם מוכן לוותר על התועלת של העולם הזה בשביל הכבוד, סימן שיש בכבוד משהו מן העולם הבא. שמה? המשכורת של הפרופסור.
אם מישהו עוסק בעבודה
מכובדת,
אז אפשר להוריד לו
מהמחיר. כן, יש לך מספיק כבוד בזה ש... כן, שאתה פרופסור, אז תרוויח משכורת רעב. מגיע לך. כן. אז משהו מזה יש בכבוד ההוא. אז יש הבדל בין הכבוד בתור מידה מגונה, שאדם רודף אחרי זה שיכבדו אותו, לבין האדם שמחפש את העצמיות הנשמתית שלו, שזה גם כן נקרא כבוד. למשל דוד המלך, כשהוא מדבר על הנשמה שלו, איך הוא קורא לזה? עורה כבודי. כן? כן, יש כבוד שאנשים רוצה, אדם רוצה שאנשים יכבדו אותו. זה שטויות. כן, הוא רוצה שיהיה לו, אני יודע, איתור כבוד. הוא רוצה דוקטורט כבוד. הוא רוצה שיקראו לו רבי. הוא רוצה שישיבו אותו בישיבה. או לעלות שלישי. כל מיני דברים שהם הבל וריק.
מה זה הכבוד של האדם?
הכבוד זה שהוא מגלה את עצמו. הרי הנשמה שלי היא כבוד. התורה שאני לומד היא כבוד. כבוד במובן שזה הדבר היותר עצמי, היותר פנימי שיש בי. כי זה אני מגלה את עצמי. אני מגלה את הכבוד. נכון. לכן למשל, למען יזמרך כבוד ולא ידום. כלומר, מי יזמר אותך? הכבוד. מי זה הכבוד? אני שמעתי. כן, ברוך כבוד ומלוא כל הארץ. נכון, זה היחס. בדיוק. כמו שאני אומר לאדם, אולי כבודו יושב. מי אני מתכוון שאני אומר כבודו? לעצמו. נכון? אבל מה נתתי לו ביחס הזה? נתתי לו כבוד. אם כן, יש משמעות דו ערכית למושג כבוד. כבוד בתור היחס, וכבוד בתור העצביות. בסדר? אז מי שרודף אחרי הכבוד, משתמש בתורה כדי להתכבד בה, להתגדל בה, הוא מגונה מאוד. מי שמבין שהתורה היא עצם הכבוד, זה נעלה מאוד. אולי, טוב, נמשיך הלאה. ומפני שכאשר האדם מתחבר עם חכם, עם דבר אחד, הרי בוודאי מגיע לו מן אותו הדבר שמתחבר עמו, וכבר אמרנו כי התורה היא עצם הכבוד, ובזה שנותן כבוד לתורה יש לו חיבור עם הכבוד, הוא מקבל הכבוד גם כן, כי הוא מתחבר עם הכבוד. כן, כמו שמצאנו למשל שתלמיד חכם שמת צריך לקרוע. למה צריך לקרוע את הבגדים? כמו ספר תורה שנשרף. זאת אומרת, הוא ספר תורה בעצמו. ואין דומה כאשר מכבד את האדם האחר, בזה לא יתחבר אל הכבוד, כי אין האדם הוא הכבוד. וכן, אף אם למד תורה והיה מתחבר אל התורה, בזה לא יתחבר אל התורה במה שהתורה היא הכבוד. ולא נקרא שמתחבר אל הכבוד רק כאשר הוא מכבד את התורה. כלומר, היית אומר, הלומד תורה גופו מכובד. לא, זה לא מספיק. הוא צריך לכבד את התורה כדי שיהיה גופו מכובד. זאת אומרת שהוא, אם הוא מכבד את התורה, סימן שיש לו יחס אל התורה מצד היותה כבוד. נכון? הוא מכבד את התורה. סימן שמשהו מהכבוד הזה מתנוצץ גם בו. מה שכן, אם הוא רק לומד תורה, זה ענה אינטלקטואלית, אבל עדיין הוא לא מכבד, אז הוא לא מחובר אל הכבוד שבתורה. אוקיי? לא נקרא שמתחבר אל הכבוד, רק כאשר הוא מכבד את התורה ונותן לכבוד. יש לו חיבור אל הכבוד וגופו מכובד על הבריאות. וכן בהפך, זה המחלל את התורה, ובדבר זה הוא הפך הכבוד, ומי שהוא הפך הכבוד, איך יהיה לו הכבוד? ולפיכך גופו מחולל על הבריאות שהוא רחוק מן הכבוד. כלל הדבר, המתחבר אל הכבוד מקבל הכבוד, ואשר הוא הפך הכבוד הוא מרוחק מן הכבוד. ואין לך להקשות. כל שכן, מישהו רודף אחרי הכבוד, שיגיע לו הכבוד. אם ככה, אז תגיד שצריך לרדוף אחרי הכבוד. שזה אינו. כי מישהו רודף אחר הכבוד, לא נחשב מתחבר אל הכבוד. כי הדרבה הוא דוחה את הכבוד, אף כי רוצה בכבוד. כי לא נקרא הרדיפה אחר הכבוד שיכבדו אותו התחברות עם הכבוד. כי לא נקרא הרדיפה אחר הכבוד שיכבדו אותו התחברות הכבוד, עם הכבוד, ואין זה, ואין כאן מקום זה. בסדר? זה ההסבר המהותי, כן.
יש קשר בין הכבוד והגאווה?
כן, ודאי. אדם שרוצה כבוד, ושהוא חושב שהוא חשוב, סימן שיש לו גאווה. ורשי זל פירש, המכבד את התורה, שאין מניחה אלא במקום קודש. כן, זה מה שלמנו, שהוא לא צריך לשים ספר תורה, מקום של חול. ונפלא בעיניי, למה לא יהיה פירושו, כי ההיא דפרק כל כתבי, עשירים שבבבל, במה הם זוכים בשביל שמכבדים את התורה, ואין פירוש שם בשביל שמניחים אותה במקום קדוש. ואם כן, מה שאל אחר כך שבשביל בשאר הארצות במה הם זוכים, ולמה לא יזכו גם בכן במה שמכבדים את התורה, אלא בשביל שלא היו תלמידי חכמים בשאר הארצות לכבד אותם, רק בבבל היו חכמים, ולכן שאל ובשביל בשאר הארצות במה הם זוכים. כן, כלומר זה הקושיה שלו על רשי, שרשי מפרש לכבד את התורה לספר התורה, אבל הוא אומר שלכבד את התורה במסכת שבת משתמע אחרת, שזה מי שמכבד את תלמידי חכמים ולא מי שמכבד את הספר. ואפשר כי רשי זל רבותה כאמר, דאפילו אם מכבד את התורה בדבר זה שמניחה במקום קדוש, נקרא זה כבוד התורה, וכל שכן כשהוא מכבד תלמידי חכמים עצמם, כדי כאמרינן במסכת מכות, כמה טיפשי הנגברה, כן, כמה טיפשים אותם אנשים, דקיימה קמה בספר תורה, שעומדים בפני ספר תורה, ולה קיימה ואינם עומדים, קמה גברה רבה לפני אדם גדול. עד כאן. או. טוב, דברים פשוטים. מה? פה יש שאלה חמורה, מתי מנחה? 4:20. 4:25. יש מחלוקת? 20 או 25? טוב, בכל מקרה אני מציע אם כך שנעבור לעניין.